אומרת, אנחנו רוצים לדבר על, כאילו, בתוך ההתגלגלות של הנושאים, אנחנו רוצים לדבר על אקזיסטנציאליזם דתי והתיאוסטי, כל ההקדמות שעשינו פעם שעברה, אז מה שמדובר במאמרים האלה זה אותו דבר שמדובר בכל החוקרות של פורו המורל. וזה הנושא, והמושגים די דומים. במאמרים האלה אני מרגיש בצד אחד יש בהם איזו עוצמה, בצד שני יש בהם סתימות אפילו יותר סתומה מאשר התורות של שם. זאת אומרת, הסיפור נותן להם איזשהו אפקט של בהירות מסוג מאוד מסוים שבתורות שם אין אותה. אבל לכן אני נראה לי שמה שנעשה זה שבוע בה נלמד איזה שניים, שלושה דרשות, קטעי דרשות מהחוברת הזאת של פורים, כדי להמשיך לדון, כי השפות הן קצת שונות. אני לא יודע בדיוק למקד אם המסר פה הוא אותו מסר כמו שם, אבל ודאי שאנחנו עושים סביב אותו דבר, אני רוצה שזה יתברר לנו ככה זוך כדי תנועה. אבל העמימות פה היא ודאי חלק מהסיפור. מה שכן אבל רציתי להתחיל, במיוחד עם הסמי מרגלית, בגלל שאני מרגיש שהוא ממקם את עצמו בדיוק בנקודה שהיינו בה בשיעור שעבר. זאת אומרת, ראינו לפני שבועיים את הכתיבות הזורמות, השיעורים על הפנימיות והדתיות והאמונה וכו' וכו', ואמרנו, כאילו שמנו את זה בתוך המשבצות הרופפות שלנו, בדיעבד כאקזיסטנציאליזם דתי. ואז דיברנו על סארטר. שהוא תמצית הכפירה לצורך העניין, ומה שמעניין אותי במעשה עם מרגלית, זה שלכאורה הוא בהתחלה מציג את אותה משוואה בדיוק, ואומר, אבל בעצם הסיפור כולו הולך לכיוון של סארטר באיזשהו אופן, ובורח לכלי גם ספר סיפור הגורל, הוא לא כזה. אז שוב, זה לא בדיוק המונחים של סארטר, פה זה יחסית כן, לכן אמרתי נתחיל מזה, ואני אראה כאילו איך אנחנו גולשים בהמשך למושגים שהם קצת שונים, גם במעשה עם פלטין וגם בתורות של פורים, שאני רוצה שנראה שבוע הבא, זה כבר יהיה אדר, אחרי זה יהיה טוב. אני צריך כאילו לעשות פה עבודה של תרגום שמאחד לשני. בכל אופן, בואו נתגלגל. אז זה מאמר בולגן, הייתי כאילו אם אפשר לדבר עליו, לקרוא אותו על רצף או להסתכל עליו מלמעלה, כי הוא נע כזה במעגלים כל הזמן, אבל נתגלגל ונזרום. הפתיחה פה היא מעניינת כאמור. השאלויות האקזיסטנציאליות, העני, העצמיות, היפוכם, הניכור והמקריות, זוהו כשאלות דתיות. כן, זאת אומרת, יש לנו פה איזו משוואה. כל הקטע הזה אנחנו צריכים לעבוד על משוואה של עצמיות ודתיות. אם סארטר אומר שהאדם אינו ישות חסרת מהות, באותה מידה הוא אומר, כמו שראינו, שהאמונה היא ישות השמה בסימן שאלה את ישותה, ולהאמין משמע לא להאמין. וזה מוסיף הרב שגר, שזה לא רק הכחשה של האמונה, אלא גם כפירה במציאות אלוהים, כי יש פה טעות טיב, כי זה גרסה לא ארוכה, נהי? כישות עצמית מוחלטת ולא מקרית. יש פה איזה טוש שורר שמסתובב בעולמות. יש פה איזה משוואה משולשת כזאת, נכון? יש לנו... איזה מארז.
גילות!
סליחה, לא הבנתי את הפטנט. אני מתנצל, אני אחזיר את זה. אני אסביק את זה מחדש אחרי זה. וואו, קטונתי להבין את האפקט שלך.
לא, אני קראה את זה, אני אקים את זה.
מעניין אותי,
מה שבש
בכל הצבעים,
מורה
טוב.
ברור,
ברור. יש שחור, כן, נכון.
נכון, יש עצמיות, יש אמונה, והרב שגר מוסיף על זה מציאות אלוהים. כאלה, סתם אלוהים בקיצור. למה זה קשור? מה זה קשור? כי זה המשוואה הראשונית, נכון? אז סארטר הוא כופר בהכל, לעומת זאת הרב קוק הוא עובד במשוואה הזאת, נכון? כי הוא אומר את השם הלוקד מבקש, את העני שלנו מבקש, כן? זה ממש מה שרוצים להוכיח. התשובה הראשית שישוב אל עצמו, ישוב ראשון אותו, מיד ישוב אל אלוקים. וכן הלאה. וקירקגור, עני שלו בהיותו הוא עצמו, ברצונו להיותו הוא עצמו, מעוגן באופן ברור באל. זה יש בספר שהוא נורא סכמת, עובד עם נוסחות כאלה. משם זה לקוח. אותנטיות, ספונטניות, כנות, פנימיות, עצמיות, התאזרחו כמונחים דתיים. עכשיו בואו נצא להתחיל עם זה, נחזור רגע למונחי היסוד. למה המשוואה הזאת יוצאת? למה, נצא לחזור שנייה, למה סארטר הוא צריך להיות גם כופר במציאות אלוהים כישות עצמית מוחלטת ולא מקרית? למה דתיות ועצמיות? כי זה כאילו הנחת המצא, נכון? בואו ננסה שנייה לפרק. מה זה אומר שאם הכל מקרה, זאת אומרת, במה הוא כופר? אני יכול להגיד, שוב, צריך לעבוד אל האחד אחד. יש את המונח הזה של עצמיות. השאלה אם יש לי עצמיות, או שאני באיזושהי תנועה מתמדת סביב העין, נגיד, במונחי סרטר שראינו שבוע שעבר. זה שאלה אחת. אתה מדבר על מקריות, בדרך כלל חושבים, נגיד, על השגחה ועל אירועים בעולם. זה גם מושגים שיהיו בתורה הזאת, נכון, האם העולם הוא מקרי. עכשיו, כשאני מדבר על השגחה, אני אומר, חלק מאוד בסיסי לכאורה, אמונה באלוקים, זה אמונה בהשגחה. אוקיי, ואז בהקשר הזה יש כאילו איזה מין שרשרת שהיא מתחילה מאלוקים, זה אני חושב שהרב שגר בונה פה. שאלוקים הוא לא משחק בקובייה, כמו שאמר איינשטיין, ואם הוא אלוקים אז הוא עושה סדר, והוא קובע מהויות, ושני הדברים מקוחים אחד בשני, זאת אומרת, הוא בורא דברים, כמו שסרטר אמר, אם יש אלוקים אז הוא נותן לדברים מהויות, הוא נותן להם מהויות נתונות, והוא עושה סדר בעולם, ומאלה הוא גם, נגיד, יעשה השגחה. אני אתווכח על הווריאציות, השגחה פרטית, כללית וכו', אבל כאילו יש את התנועה הבסיסית הזאת, שבשיא שלה היא יוצרת את הרצף הזה של יש סדר בעולם, יש מישהו שעושה סדר, יש לך סדר מבפנים, איזושהי מהות וכו'. אם אלה, אם אתה מתחיל לפרק את זה מלמטה, הייתי עכשיו שאלה באיזה מקום אחר, בהמשך של ממש איזה עמוד אחרי, דיברנו על זה כשהיה עוד סבת שבוע שעבר, באקסיסטנציאליזם ומוניזם, ניסחנו את זה ככה, ואז ראיתי שהוא ממש מנסח את זה ככה בהמשך, שהוא אומר, אנחנו לא אומרים אם יש אלוהים או אין אלוהים, אנחנו אומרים שגם אם יש אלוהים זה לא עוזר, זה לא יעזור לאדם, הוא עדיין צריך להתמודד עם החיים שלו בעצמו, משהו כזה. אז זה בדיוק, גם אם תשים לי את אלוהים, הוא לא יכול לבסס את כל המערכת הזאת. לא, כי אני רואה, ברגע שאני רואה באדם שהמערכת הזאת לא עובדת, שהעצמיות היא נעלמת, ממילא כל המערכת קורסת. זה אני חושב מה שעולה כאן. לכן אם אתה כופר בעצמיות ויכול שהאדם להגיע לעצמיות, אתה בסופו של דבר גם כופר בחוות של הקדוש ברוך הוא להיות בעל עצמיות. ואתה רואה את השניות הזאת בכל מקום. זה גם קשור למה שראינו לפני שבועיים, שהתנועה החסידית תהיה בדיוק כזאת, למצוא את העצמיות באדם, ודרך זה להכיר את העצמיות של הקדוש ברוך הוא, גם שהרב קוק עושה פה. זאת אומרת, לשלול את העצמיות בהקשר הזה, ישר מוציא פה איזה שרשרת למה שקורסת. או לפי, להגיד, אם לאדם אין עצמיות, הוא לא יכול להגיע לזיקה עם העצמיות של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול ללבוש עצמיות בעולם, כל הזמן, נגיד, בכל דבר השלכות שלו. עכשיו, שוב, לכאורה הצבנו את המשוואה, נכון? המקריות והניכור העסיקו את רבי נחמן. זאת אומרת, זו שאלה חסידית בסיסית. עכשיו, לכאורה, מה זה אומר זו שאלה חסידית? החסידות, כמו שהרב שגר הציג אותה בשיעורים לפני שבועיים, היו שהחסידות מלמדת על החשיבות של העצמיות, ועבודת השם דרך העצמיות וכו'. הדמויות שהוא בוחר להתחיל איתם כאן, לא במקרה לא הדמויות שהוזגו אז, בגלל שהדמויות שהוזגו אז היו, נגיד, היותר אופטימיות. ורבי נחמן, כמו שנראה בהמשך, וגם אדמו"ר הזקן פה הוא דמות יותר מורכבת, מלא שהוא אומר לך, כמו שהרב שגר קורא אותה בכל מיני הקשרים, כל ספר התניה הוא סוג של תנועה אנטי-חסידית במובן האידיאלי. כי הוא אומר לך, אי אפשר להגיע לעצמיות, אי אפשר להגיע לכנות, אתה ברוב תור בינוני, אתה תקוע כל הזמן במאבק פנימי. עכשיו, יש עדיין, כן, את האמירה הזאת של עבודה, עדיין העבודה היא עבודה פנימית, חשיפה של הרצון, אבל זה לא שיש רצון אחד פשוט, אלא יש כל הזמן שניים, ואתה אף פעם לא מגיע. תמיד תהיה נפש בימית שתציק לך, אלא אם כן תתעבר בך נשמע צדיק, כן, זה המקסימום שאפשר להגיע. אבל כאילו, נגיד, נשמע צדיק בהקשר הזה, זה העצמיות, נכון? העצמיות הטובה. והחסיד בגבות של התניה הוא נשאר בשניות. זה לא עצמיות. ברגע שאתה מדבר איתי על שניים, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר נדמה לי. אז זה לא העצמיות במובן הזה שיש גרעין אחד שאני יודע, זה אני. אתה יכול להגיד לי עד מחר, הנפש האלוקית זה האתה האמיתי. אבל מה לעשות? כל הזמן שאתה עוד חי, הנפש האמיתי גם חלק ממך.
היא אף פעם לא מנצחת את הנפש השנייה
שלך. מקסימום שאתה יכול להגיע את זה שהיא אף פעם לא תתעלה למחשבה דיבור מעשה, נכון? זה... אבל מה זה משנה? היא עדיין שם. מבחינת הדרישה כן, לא, ודאי, זה לא טענה סרטריאנית שמפרקת את כל הדיון, אבל זה כן טענה שהיא הופכת אותך לאיזשהו מגרש משחקים נגיד, או שהיא לא מאפשרת בדיוק את המקום הזה של ה... כאילו נגיד, השאלה, אם אתה חותר למקום של אחדות האל ולאיזה תר פנוי מיני, אז בנפש של הבנוי יש שני אלים אפילו, חלילה, חס ושולם. יש איזו שניות שבדמר, העבודה היא בסופו של דבר עוד אחת בלי שמחפש את הפנימיות, אבל היא לא מצליחה למצוא את עצמה בסוף. לכן כאילו הרב שגר הרבה פעמים, הוא קורא את בעל התניה כסוג של תנועה של ויתור על הכנות וכו'. אבל כל זה לא מוקצה כדי מה שעולה כאן, נכון? כי בסיפור על העני יש יחס אירוני כלפי כל הישות האלה. חלק מהשאלה של מה שמאמר זה עושה, זה מה זה האירוניה הזאת. או נגיד בהקשר של שני המאמרים, מה היחס בין אירוניה לבין בדיחה. כי פה מדובר על אירוניה ושם מדובר על בדיחה ואיזה מנגינה כל אחד מהמאמרים האלה עושה וגם למה שכדאי לשים לב לזה. נכון, זאת אומרת, בראש הרב שגר אומר הסיפור על העצמיות, על המרגלית הוא סיפור על עצמיות ואז ממילא זה סיפור על עצמיות שהוא מצא אותה ואז הוא מאבד אותה והוא עושה את עצמו כאילו יש לו ובסוף הוא מרוויח, נכון? זה המשחק. לכן הוא אומר זה תנועה אירונית, אבל אירוניה פה זה לא שלילה חד משמעית אלא אישור תוך כדי שלילה, לומר דבר תוך כדי קריצה כדי שלא יגלוש לכבדות מעיקה ודוגמטית. ראינו את זה, אחד מהאנשים, אם אתם זוכרים מה שלמדנו באלול, במאמר של הרמב״ם על המוות ביום כיפור, ביום הדין, ראש השנה, הם מטיבי לכת ודאי זוכרים, אז המאמר הזה מאוד הזכיר לי את זה, בגלל שגם שם התנועה הייתה תנועה אירונית, במובן שהאירוניה הופיעה שם גם בתורה אחרת למדנו, אבל במובן היותר מובנה, התנועה בין השפה הדתית לבין התנועה הפילוסופית שמבטלת אותה. האמירה הקונקרטית של בראש השנה אתה נידון דמות או לא, והשלילה הזאת של אין שופטים אלא באין דעות וכו'. וגם שם השאלה הבסיסית הייתה, זה איך אתה משתמש בשפה הדתית עם מהותנות החסרת פשר שלה, כאילו שאומרת לך ככה, דנים אותך, טק טק, יש לך רוב עבירות, אתה מת. זה בדיוק אני חושב בדיוק המשחק שהוא משחק כאן, לספר סיפור של השגחה ואז לקרוץ עליו מהצד, לנסות לאכול בשני הקצוות האלה. ראייה קבלית וכולי, יש לו פה כמה אמירות. והוא אומר בשביל זה צריך סיפור, כי הסיפור יכול לקיים את האמת הדתית תוך כדי העלאתה ושלילתה מפרספקטיבה של עולם גבוה יותר, שזה תשובה על התשובה, גם זה מעניין לחשוב על תשובה על התשובה כאירוניה. עכשיו סתם,
מה
מתפרע?
מתפרע? לא,
הוא אוסף יחד את כל האמירות הדיאלקטיות של רב נחמן, אני חושב. הוא אומר, ודאי שיש אצל התנועה כזאת, נכון? שאלה איך אתה מבין, תשובה על התשובה. כי הרי תשובה על התשובה אתה יכול אולי להבין צורה של וקטור בלי ניגודים.
אני חודר או...
תקדם עוד, אבל זה לא בדיוק, בגלל שרב נחמן מתנסח שם, שמנקודת המבט של עכשיו, מה שעשית קודם היה מגושר. השאלה היא רק עניין יחסי, שבאמת יש פה... בוא נשאל כאילו, אבל מה היישום של זה כאן? מהי הפרספקטיבה הגבוהה יותר? אני חושב שזה יכול להכניס אותנו אולי לפן של הסיפור הזה. מי פה, בדמויות שדיברנו, מי הפרספקטיבה הגבוהה יותר? זה דקה בחינה, לא? מי הרב שגם עשה פה כיותר גבוה? קירקגור, הרב קוק וסרטר.
סרטר.
בפשטות, אני חושב, לא? לא אומר את זה על השולחן, אבל פשוט שהפרספקטיבה של החוסר עצמיות היא זו שהיא יותר גבוהה, נכון? אז התחלנו כאילו עם הזיהוי של להסביר את הדתיות, כדי ללכת משם והלאה. אני
שומע גם בסוף, יש מחשבה אורתודוקסית ברסלבלת של כל הסיפור, יש מחשבה יותר
כבר. כן, יש כמה. זה הזכיר לי משהו, מאמר, שהרב דרקנוס הביא אותו פה ביום חמישי לפני איזה שבועיים. ואז כאילו, ממש לא קראתי אותו הרבה שנים, ואז בתור הייתי את זה שם, זה מאוד השעשרתי. זה קשור בדיוק למהלך שאנחנו מדברים, כי הרב שגר שם מדבר בערב של משיב הרוח, אחד הגיליונות הראשונים. והוא מנתח שירים של כמה מבוגרי הישיבה, ושאר שפי, ומר ברנר. הוא מדבר שם בהתחלה על שירה באופן כללי, ואז הוא מנתח שתי השירים האלה ניתוח יפה ופגן להם מאוד, מורה איך שהם, כאילו, מה שהוא קורא בהם זה נגיד בהקשר של הדימקן, שירה דתיות קיומית, זאת אומרת לקחת את התפילה ולהפוך אותה למשהו אישי, ואז לפרוץ את הגבולות שלה, לחדש תפילה מסוג אחר, זה כאילו משהו קורא דרכם. ואז, עכשיו את כל זה הוא אומר, אחרי שהוא עשה תורה שלמה מהאדמור זקן על השירה שהיא העלאה בשפה מיסטית וזה. ואז הוא שואל, האם השירים האלה באמת הופכים לתפילה ולשפה מיסטית? ברור שלא. כי זה עדיין השפה הקיומית. הוא אומר לפני זה, העולם הדתי תמיד מקבלים דברים באיחור, עכשיו גילו את הנפש ואת העצמיות וכו'. הוא אומר, יש שירה פוסט-מודרנית שהיא אולי הולכת למקומות המיסטיים באמת וכו'. ועכשיו אתה רואה שהוא מסתכל כאילו על ה... שסטליזם הדתי הזה כאילו כבר נמצא במקום אחר, שזה מאותת לשלבים פס מודרני, ששם הוא שם את הנגדה הזאת בצורה יותר ברורה. זה עלה לי קל, כי גם כאן אתה אומר, כאילו יופי, קירקגור והרב קוק וזה וכולי, טוב, מה הלאה? עכשיו, הלאה כאן, אני חושב, כל הדיבור הזה הוא סוג של שלב ביניים, בין השלב הקיומי הדתי של הפנימיות, לבין השלב הפוסט מודרני, שהוא כבר שואל שאלות אחרות לגמרי. וכיפור הוא עדיין, כי סרטר בהקשר הזה, הוא מישהו שלא מאמין בעצמיות, אבל ברור לו שאתה כל הזמן במאבק איתה. זה באיזשהו לופ אינסופי. חלק מהתנועה הפוסט-מודרנית תהיה לצאת מהלופ הזה לגמרי, זה מאוד נמצא פה בהשוואה למעשה מביטחון. אני לא בטוח, אבל שנייה, רק תן לי להגיד, כי זה לופ משהו שנחזור עליו בהמשך. אני אפילו היה לי פיתוי לקפוץ עליו ישר עכשיו. הוא מזכיר פה את מעשה מביטחון כעוד סיפור שאין בו עצמיות. אבל מעשה מביטחון, כשהוא קורא אותו, זה יצא כמדומני רק בספר שיצא ברסלינג, הוא קורא אותו כסיפור פוסט-מודרני לגמרי. ובהקשר הזה, מעשה עם ביטחון, זה יכול לראות אותו, הוא לא דתי.
זה נמצא של שלמה שוקר, זה
לא... נכון, נכון, גם אצל שלמה זה נמצא, שם זה לא כל כך מוזמן, זה קצת אחר. מה קורה במעשה עם ביטחון?
שניהם
על זה. אני אומר, בואו אולי נראה את זה כשנגיע לזה תוך כדי קריאה, זה יהיה לי יותר מחודד. אבל מעשה עם ביטחון בהקשר הזה, אין בו אלוקים בכלל. זאת אומרת, הוא אומר, אני סומך על השם, סומך על השם, אבל הוא עושה כל מה שהוא רוצה. וגם כשקורה שם נס בסוף, זה נס בכאילו, נכון? כאילו, טוב, נדבר על זה קצת. זה יותר קשור לך הרב שגר קורא אותו, כשהוא קורא אותו שם, יכול להיות שהוא כאן עדיין קורא אותו באופן אחר. וזה כאיתות להמשך.
הוא מרגיש שהרבה מחי בתודעה, אז סתם השאלה, לא, זה שהוא
לא שואל אותה,
זה, אבל...
חוסר שואל.
כן.
שמה, אם הוא נחמן היה אקסיסטנציאליסט?
לא, אני מבין שבתוך רבי נחמן משוקע דברים כאלה שאפשר לקרוא אותו בצורה כזאת, או יש בו פתחים שהוא פותח פתחים, אבל נראה לי זה כאילו, זה כל כך כאילו סותר, הוא קרא בדברים, נראה לי, לא יודע, יהודים, בפשט.
זה סותר דבר. קודם כל, רבי נחמן בעצמו סותר בדברים יהודים.
בסדר, אבל...
קיצור, לא, אתה מקשה, כאילו לא יכול להיות שרב בן המאה ה-19 יגיד את זה, לא יכול להיות שרב נחמן יגיד את זה, כי במקומות אחרים ודברים אחרים, לא ננסה לחדר לשאלה.
אני חושב שהוא משתמש, לא אונס לפתם מוצאים שם רב בטקסט, אבל כאילו עובד לי זה כאילו יותר מדי...
כוח יפה.
ככה לרמב"ם אומרים, שיש אונס לפתם מוצאים שם רב, אחד שנים ברמב"ם, יש אונס לפתם מוצאים שם רב.
וואו, יפה מאוד, ומה אם יש בפרשן הנכון, מה הולך? מתחתן איתו?
לא, לא, שייך הכל ימר. לא, אז לא, שוב, תמיד דיון כזה מה הטקסט הזה, אבל דיון אינסופי, אבל אני מתכוון פה, רגשתי שזה כאילו כל כך, זה רעיונות כאילו משברי זה, מרב סניגרים, וכאילו דוחף אותם פה.
לא, אני אגיד לך מה, השאלה מה, הסיפור עצמו אני חושב מאוד עמום ומאוד מוזר. נגיד, ביחס לעולם שהוא נמצא בו ודאי. אז בהקשר הזה, קשה לבנות עליו, כמה שהוא אמון, קשה לבנות עליו פרשנות מאוד משכנעת, אבל אני חושב, כן אפשר, אני חושב לראות שהסיפור הזה, נגיד, כאילו, משהו יגיד בהמשך. התמה של הסיפור נחלת במשפט הסיום, כשסיים אמר, המרגלית לא הייתה שלו, הרי היה של דיימן. זאת אומרת, מה שרב שגר בונה פה זה על המתח בין המשפט הזה לבין הסיפור. זאת אומרת, הסיפור היה אפשר לקרוא באופן אחד, והסיפור הזה מכניס פה איזשהו פן אחר. נדבר על זה עוד שני יותר ברחבה. אז אני אומר, הסיפור הזה, אם אני קורא את המשפט הזה כמו שהרב שגרם קורא אותו, אני אומר, המשפט הזה שואל שאלות של עצמיות, נגיד, ושל מה שלי ומה לא שלי, אז להצמיד את זה לסיפור הזה, זה מאוד משנה את הסוג הדיון על עצמיות, נגיד, אם אתה קורא את שאר החסידות, כמו שהרב שגרם מתייחס אליה כאן, אבל נגיד, בכלל אין להם למושג הזה של עצמיות וכו', זה לא נראה לי משכנע. זאת אומרת, זה מחלוקת חוקרים ידועה עם החסידים, קיסנציאליסטים ומיסטיקנים. השאלות האלה מאוד הטרידו אותנו. אני חושב, מה שלי, מה לא שלי, גם נחמן עצמו שלו, הרבה התייחסויות, מה הופך את הצדיק לצדיק, זה מוזכר פה. זאת אומרת, זה הנושאים שהוא עושה מפעלתי. את הקריאה של הרב שגר בסיפורים האלה, כסיפורים של רב נחמן, התודעה העצמית שלו, היא נראית לי מתבקשת.
לא, תודעה עצמית כן, אבל זה לא הופך את זה שאין מהות, זה משהו אחר. מה אני, איך אני נתפס בעיני
אנשים? זה
לא, איך אני נתפס בעיני אנשים, זה קפיצה להגיד אין מהות בכלל.
אתה אומר, זה נהיה תיאוריה פילוסופית במקום שזה יהיה בן אדם שמתעסק בתסביכים הנפשיים שלו עצמו. זה יכול להיות, אבל אתה מקשר איך אתה קורא סיפורים, וסביב איזה מה נמשל שלהם.
כאילו, שאלה את הדיון כאילו שגר לאלף הרבה רב, הוא קפץ כאילו הרבה שלבים בעיניי, כאילו מהקראת הסיפור הזה והדון דרכו את השאלות הסרטריאנות האלה. פשוט הרגשתי, זה היה לי כאילו...
אני לא כל כך לשכנע בקטע הזה, אני מרגיש שיש לא בטוח שזה עניין של אלה והוריד. אתה יכול להגיד, אני שומע שאנחנו מדבר על עצמו, כשהרב שגר אומר, ואולי הוא לא בא לטעון על משהו כללי על בני אדם, ואולי בכלל חושב שזה רק בעיה של צדיקים מסוג מסוים. לא יודע, בהקשר הזה זה לא כך משנה, כי בסופו של דבר זה גם השאלה איך אתה מתייחס לרב נחמן, האם הוא דמות לחיקוי, ויש הוא יהודי מגניב שאתה יכול יותר להעריץ אותו. הרב שקר קורא אותו כדי להיות רב נחמן, נגיד.
נגיד ברמב"ם.
זה הופך על תיאוריה כללית על בני אדם.
לא, לא, כשראינו סתם, אני רוצה להסיט את כל הדיון הזה, רק כשראינו שום על הרמב"ם, אז היה נראה שהוא כאילו, באמת נצא די כאילו ברמב"ם עצמו, אם מדבר כאילו ברמב"ם עצמו, אחרי
כאלה שורים. סתבכת, כי גם הוא מסתיר ומגלה כעידו.
כן, אבל כראה נשמע שהוא כאילו נצא לכוון כאילו להיות מהרמב"ם, ופה אני מרגיש שזה כזה יותר מוצא גידול.
סוג הטקסט היה מאוד שונה מאשר מה שהוא קורא כאן, בוודאי. וכבר הזכרתי גם אז שעל הרב שגר, אני לא יודע אם הייתי יכול ללמד הרב שגר כנחמניסט, בגלל שהאופן שבו הוא קורא את רב נחמן הוא מאוד שונה מאשר שהוא קורא את הרמב"ם, כי הטקסטים אחרים מזמינים סוג אחר של קריאה, אני לא יודע מה יותר הזדהות ומה פחות. אבל כשאתה קורא סיפור, קיצור, זה באמת שאלות גדולות. אני לא יודע, השאלה של מה נחשב פרשנות חריגה יותר מאחרים, זה מאוד שאלוי. אני לא חושב שהוא קורא את הסיפור הזה כמסקנה שאין עצמיות, ולדעתי הוא בדיוק משחק על המשחק הזה שהסיפור הוא עמום והוא לא אומר את זה כתיאוריה, לכן הוא נשאר שונה מסרטר, אבל בואו ניכנס פנימה.
הוא כנראה עושה סרטר לעמלקיות איפשהו.
נכון, סרטר הוא הסדרה אחר,
לא כל דבר חוזר. זה פה כאילו,
לא נכון. זה בפלטין, כן, אבל גם פה. פה ודאי, כאילו, הפתיחה היא שסרטר הוא הכופר האולטימטיבי, כמו שבכל המאמרים שאף שגם מזכיר אותו, הוא הכפיר.
זה עלו.
שאלה איפה האמונה.
זה אופציה
ריבה ליבה. אבל טוב, בואו ניכנס קצת לקישקס של העניין. אוקיי, דברי קבלה, הם באים להיות זרז מיסטי, שאני קורא את זה גם כי זרז מיסטי בהקשר הזה, זה שהסיפור הוא לא תיאוריה פילוסופית, אלא נועד להעביר אותך תהליך. וזה קצת קשור לשאלה, שהאם הוא אומר אמירה על טבע האדם, או שהוא נועד להכין אותך לתודעה אחרת. ואז צריך סיפורים. או מאמרים לא ברורים. אז הוויכוח הוא על המשוואת מיעוט דתיות. כן, מה אתה אומר?
סתם, במבוא של צביקה מרק, הסיפור נעשה את זה עכשיו, שיוצא עכשיו, שנתיים.
בספר,
במבוא. אז יש לו איזה שם איזה בקדמה, או יש לו איזה כמה עמודים שהוא מקדיש לזה שרב נחמן כאילו היה, זה היה החוויה של אמירה כאילו.
מה, שהוא מספר סיפור?
כאילו, שהוא לא היה כותב סיפורים, הוא היה כאילו אומר, והכריזמה...
מספר, כן, כמו השמנים שהם ספרים.
כן, אז כאילו...
נכון, צריך לחשוב על זה ככה.
רבי יואל בן נון אמר, קרא את זה עכשיו כל התנ"ך ביחד עם כל הקיר.
פתוס נבואי.
אולי גם סיפורי רבי נחמן.
השאלה היא גדולה איך הוא סיפר אותם באיזו מנגינה, וגם היחס בין מה שהוא אמר לגבי הנוסח הכתוב, שאלות גדולות.
ביידיש לא היה
ביידיש.
אם זה היה ביידיש.
דתיות רדיקלית ויידיש. טוב, אתם אמרנו, שנייה, בוא נראה. המשוואה נמצאת כאן. הסיפור מסתיים במשפט שלכאורה מוסיף לו המון כובד, נכון? מאיפה הגענו לשלו, לא שלו, מי אמר שזה הדיון? אם עליה המשפט הסיום, היינו מבינים לסיפור אחרת. מספיק לנהוג כעשיר, תתנהג וסופך להתעשר, אחיזת עיניים. אני אומר, רב נחמן מברך את הסיפור באופן הפוך. כן, אתם חושבים שקל אדם לעשות את עצמו, נהגו זה עם המאמץ הגדול, יש פה, אני חושב, שני תמות שחוזרות במאמר הזה. האחד זה התנועה הזאת בין הכבדות לכלילות, ואולי המתווך ביניהם זה המאמץ. חוזר הזה הוא בעיקר בסוף, וגם בפלטין זה מאוד נמצא. התבואה הייתה שלא מתחתחילה כי היא נשארה אצלו. מה הגענו בהוכחה מופרכת, המופרכת, המוכיחה שהתבואה שלו בכך שהיא נשארת אצלו, אבל יודעים לנו שהיא כלל לא שלו. כן, זה רק מקריות. הסיפור המורה על חוסר הרצינות והכלילות שבשלו, מומר לערכים כפדי משקל של באמת שלו. אז איך לפרט מפת הסיום? וכולי, ועד יש לנו עוד פסקה שקשר אותם לדיון הראשוני, פילוסופת העצמיות המאגנת עצמה בגרעין מוצק, קודם להופעותיו, תפרש לו כך, כן, זה בעצם שלו, רק מה שבעצם שלו נשאר אצלו, כי המקרה לא מתמיד, לכן מה שמתמיד הוא עצמי. זאת לכאורה, אם אנחנו חושבים מושגים של עצמיות כזאת, יש לנו כאילו נגיד כמה פרשניות עכשיו, נכון? יש פירוש שאומר, כיוון שאני נשאר אצלו זה באמת שלו עם המושגים של העצם והמקרה, אבל כבר כשהרב שגם מנגנת זה עובר זה למשהו שרירותי קצת. כי אני אחכה מספיק זמן כדי לראות אם זה נשאר, ואז אני אגיד שזה עצמי. רגע שגלשתי לסטטיסטיקה, וריבדתי את המוצקות של היד, כי העצמי אמור להיות נכון לכל הזמנים, לא רק ל-20 שנה. פרשנות ברסלבי תגיד שזה להתאמץ, נכון? ההשגחה היא זו שדואגת, צריך להתאמץ. שמחה, התחזקות, התגברות על הייאוש, וכולי, מי שיתחזק בהשם, מובטח לו שידאגו לו מן השמיים, המקריות היא לא מקריות אלא השגחה, ואין ספק, אומר רב שגלר, זה קשור לעניין האירוניה, שהרב נחמן ביקש פירוש כזה, כחומר לאירוניה וכשלה לפרספקטיבה גבוהה יותר, השולה הזו באשרת בו זמני.
זה רמב"מיסטי.
אה? כן, זה רמב"מיסטי, מה
שעושה. נכון, זה עניין, לכן זה מאוד מתחבר לתנועה הזאת. אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, כי שאצל הרמב"ם זה לא ממש אירוניה, אני חושב.
לא, לפני האירוניה, אתה מצלצל כאילו שיש את החומר שלו, כל כאילו אתה...
כן, זה החומר, הדתיות היא חומר, אני לא בטוח שהבחנה, וזו שאלה, האם זה הבחנה של המון וזה?
לא,
אתה יכול להפך את זה אצל המון עצמו, שזה מה שהוא עושה, זאת אומרת, אתה נותן למישהו סיפור פשוט, אבל אתה מכניס לתוכו המון פרצות. עכשיו, אני לא יודע אם זה בדיוק הבחנה משני סוגי בני אדם, אלא אולי זה אומר שהדבר הזה הוא... ודאי שזה לא המון, שמומן שאפשר לתפוס את זה בלי זה. אולי זה קצת שונה מהרמון, תלוי איך קוראים אותו.
אי אפשר לתפוס.
אני חושב מה שאומר פה במשפט הזה, שאי אפשר לקרוא את הסיפור הזה אם לא מאמינים בהשגחה. משהו ידבר במשך הזה שהדיאלקטיקה צריכה את שני הצדדים. נדבר על זה נגיד במונחים של כאן. יש לך מצד אחד את הסתמיות של הסיפור, שהכל שם מתגלגל במקרה. עכשיו, לכאורה, כמו שאומר, בלי המשפט האחרון, הייתי נשאר ברמה הזאת, והייתי אומר, יפה, כאילו סיפור כליל כזה, על זה שיש לך מזל, אתה עושה משהו אחד וכמובן משהו שני וכולי, אתה עושה וכאילו. ברגע שאתה אומר, לא, אבל זה באמת שלך, אז השאלה, מה עכשיו אתה עושה? האם הכובד מנצח את הכלילות, או שהכלילות מפרקת את הכובד? או שנוצר איזשהו משהו שלישי. הקריאה הדתית בהקשר זה, וגם הקריאה הפילוסופית, הם שניהם קריאות כבדות. כי הן הולכות על העצמי והמהותי, בין אם זה העצמיות כתכונה של הדבר, זה באמת שלך, בין אם זה הכובד נגיד של ההשגחה, שזה יותר פועל מבחוץ, יש סדר בדברים. כמו שראינו בהתחלה, זה סוג של משוואה אחת של דתיות, כבדות, עצמיות, מהותיות וכו'. ומול זה יש לך את הקריאה נגיד של הקיצוניות השנייה, שזה בכלל הסיפור רציני, מה אתה עושה מזה עניין? זה לא אומר שום דבר על עצמיות, זה לא אומר שום דבר על שום דבר. אז אתה הסיפור מגניב. הסינתזה בין שני הדברים בדיוק נחשב חלק מהאתגר פה, זאת אומרת, איך אתה יכול לקחת משהו כליל ולתפוס אותו כמשהו מהותי, האם הוא לא איבד, כן, המקריות הפכה להשגחה, היא כבר לא באמת מקריות, נכון? זה המושגים של הספר של פורים כולו בנוי עליהם. עכשיו הוא אומר, הסיפור מתנגד לפרשנות הזאת, למה? בגלל שכמו שהרב שגר מתעקש לקרוא אותו, ההתחזקות שלו היא לא אחיזה בפנימיות, או התעקשות על עניינו, כן? זה מובא פה הניסוח של העניינו? לא, לא הבאתי את הסיפור בכלל. כיוון שהתעקש על עניינו, מה?
חבל שלא מתעכב על ההתחלה, כי...
מה זה ההתחלה? שהוא עני וחופר בבוץ?
ואז הוא מוצא מרגלית, ואז זה שלך או שלך, סתם, אתה עני או לא עני? ואז הם משחקים אותו כאילו עשיר, בעצם הוא עני.
ההתחלה
היא מכניסה אותנו להקשרים של התחזות. אני, יש לו מרגלית, הוא...
כבר בהתחלה מתחזה?
לא, הוא עני, ויש לו מרגלית, הוא לא יכול לקרוא אותנו, הוא צריך לנסוע.
והוא נהיה עוד יותר עני.
ואז הוא משחק, ואז עושים לו כבוד גדול כאילו עשיר. ובעצם הוא יודע שהוא עני, רק יש לו מרגלית, ואז הוא... ואז זה נאבד ממנו, ואז...
הפער הזה זה בדיוק מה שאנחנו דורים עליו, זאת אומרת, באיזה מובן הוא עדיין אני?
אני אומר, הצדף זה להישאר, כאילו, אם הייתי...
מה?
צדיד.
כל אחד מתקן את זה אחרת, אתה יודע. אוקיי, הצדף.
לא, אז הייתי צריך להיות, ונשארתי על הספינה, ולא
הרחתי, נשארתי...
ואין לי מרגלית, וזה, ואני יוצא כבר לוקים למרות... למרות שאין לי מרגלית, משהו כזה.
מה, לא, מה זה אומר לעשות את זה? מה הדימוי?
אני אומר בסוף, יש טוויסט שבסוף הוא מקבל משהו מה... הוא המשיך, הוא היה על רקע, נכון? הוא היה למרגלית והוא המשיך, לא יודע, לשחק אותה. ואני אומר, עכשיו גם הרבה פעמים מרגיש, הוא נשאר במשחק הזה, כאילו, אין לנו באמת מרגלית, אין מהות, אין עצמיות, אתה לא באמת עשיר, אתה משחק אותה עשיר, אין לו בסוף
שיר. זאת אומרת, הסיפור בסוף שהוא באמת נהיה עשיר.
באמת נהיה עשיר בסוף, זאת אומרת, המשחק עבד לך.
זה גם השלב שגרום,
נראה לי. זה נכון, אבל השאלה מה זה אומר שהוא עבד לך.
לא, אבל היית בשלב, זאת אומרת, יש פה בשלב שבאמת אתה שיחקת אותה, כאילו, שלא היה לך את עצמיות שלך, לא היה לך מה להתבסס.
כן, אבל מה הופכת את זה בדיוק השאלה? מה הופכת התבואה לעצמיות יותר מהמרגלית? זאת אומרת, באיזה מובן כמו שהרב שגר שואל פה, אני חושב. זאת אומרת, אם אתה קורא את הסיפור בזה שזה בסוף כן עבד, אז אתה חושב את עצמך, אבל מה זה אומר שזה עובד? באיזה מובן הדבר הזה שהגיע אליו עוד יותר בטעות מאשר המרגלית, הוא כן שלו. ואתה אם הייתי אומר, זה פשוט פרס. הוא לא שלך, זה אופי שלך, לא שלך. התאמצת, קיבלת פרס. בסדר? אני שרתי ברמה הכלילה. מה שאני רוצה להדגיש שהקריאה הזאת של הכלילות, היא לא מאיימת מילה שהיא כן משאירה את העצמיות כתשיח של הכלילות מאחורה. כאילו, בסדר, יש סיפורים רציניים, ואנחנו זוכים בלוטו. יש אפשרות לזכות בלוטו, אתה עושה מזה כזה עניין, זה לא לעשות לך, כאילו אני יכול להגיד אפילו מי שזכה בלוטו לא באמת עשיר, נכון? הוא פשוט קיבל מלא כסף, אבל להיות עשיר באמת זה לקבל את זה מההורים באצולה. כאילו ברגע שאתה קורא את הסיפור כקליל בלבד, אז אתה משמר איזשהו מימד של פנימיות ועצמיות שהוא לא נפגע. לכן אני חושב האיום נוצר כשאתה אומר הקלילות הזאת זה הפנימיות. ואז אני יכול להגיד, אוקיי, אם אני יכול לשמר את ההבחנה ולהגיד המרגלית הייתה העמדת פנים, אבל התבואה היא באמת שלו. ואני אומר את זה ברצינות, אז אוקיי, בסדר, יש עצמיות אמיתית ויש... אבל אתה אומר כאילו זה עצמו, באותו מידה זה מופרך, כי גם המרגלית וגם זה שניהם הגיעו לו במקרה. והבאמת פה, כאילו הבילה שהצלחת לממש את זה באמת, והאם אני אעמיד פנים מספיק טוב ושכנע את האנשים זה יהיה באמת. כאילו זה... הוא קיבל את התבואה בגלל שהוא העמיד פנים, לא בגלל שהוא באמת היה איש הנכון לרשום עליו תבואה. זה חלק מאותו משחק.
גם כי היה לו מזל.
נכון,
זה לא סיפור שלך אמריקאי שאומר כאילו
השקעת אז תקבל,
רק השקעת, כאילו תעשה מספיק, תפגין את הרטוריקה ואז תצליח, כאילו זה גם בסוף יש פה מזל בסוף, כאילו לא מספיק שהוא היה, שהוא הראה שהוא בטוח,
כן, אם לא היה מת לא היה יוצא לו כלום, הקפיטן. זה הזכיר לי אגב הדיבור הזה, שאם אתם יצא לכם להתקל בתזות של ובר על הקפיטליזם והפרוטסטנטיות, זו דוגמה קלאסית כזו של סוציולוגיה. יש מקס ובר, הוא מייסדי הסוציולוגיה, והוא אחד מהתזות היסודיות שלו, הוא כתב ספר על למה הקפיטליזם באמריקה קשור לפרוטסטנטיות, לגלגול מסוים. זה קשור מאוד לשאלות הסוגיות של יחס בין דת לחברה וכלכלה וכו', אבל בכל מקרה הוורד שלו שם זה שהתפיסות הפרוטסטנטיות שהאמריקאים גדלו עליהם, או האמריקאים הראשונים, היו כאלה שאתה, יש איזה לופ כזה של הקלוויניזם, שאם אתה מצליח, שיש בחירה, אין בחירה חופשית, הכל זה סוג של גורל מראש, יש כאלה מקוללים ויש כאלה מוצלחים, ומי שמוצלח, זה מתבטא בזה שהוא מצליח בעולם הזה. אתה לא יכול ליצור את עצמך מאפס, אבל אם אתה תשקיע ותצליח, סימן שאתה מתברר מפריע שאתה מהנבחרים. ואז הוא עושה עיתון שזה יוצר את התודעה הזו שצריך לעבוד בשביל להרוויח, לא בשביל ליהנות מהכסף, אלא כי להרוויח ולהתעשר, יש לה סמסיטוטים נורא מגניבים. לא קראתי הכל, אבל יש שם כמה סמסיטוטים, שבהם אתה רואה שהאתוס הוא לא של ליהנות מהחיים ותאוות בצע, אלא האתוס זה לצבור כסף כדי לצבור עוד כסף, זה כעניין לפני עצמו. וזה כאילו הקפיטליזם. בכל מיני, התקרתי בזה בגלל התנועה הזאת של ה... אתה תעבוד ותשקיע, ואז אתה תהיה מישהו. וזה באמת יהיה, זה לא ליצור את עצמך מאפס, זה בנוי על איזושהי הנחה תיאולוגית שזה קשור, ומקבל איזושהי הצדקה של כובד בסוף. כשזה מאבד את ההקשר הדתי אולי, זה נהיה סוג של ליצור את עצמך מאפס, ואז בעצם השאלה של כל התורות האלה שאנחנו נלמד בשלב הזה, זה האם בן אדם יכול ליצור את עצמו מאפס, ועדיין אני מתייחס לזה ברצינות, נגיד בניסוח עמומי. זה יהיה השאלה של סרטר. אז זה, שוב, זה בעצם השאלה של הדינמיקה כאן. האם אתה יכול לקחת את הסיפור הכליל ולהגיד, זה, לזה אני אקרא עצמיות, מה יקרה? או נקרא לזה ככה, אתה יכול לקחת את השפה, את ה, נגיד את התמונת עולם הכופרת של המקריות, ולהצמיד עליה את ההשכחה ואת השפה הדתית, מה יקרה באיזון הזה? זה בעצם כל המשחק פה נראה לי. תראו את הניסוחים בחלק הבא. הסיפור מכחיש פרשנות, זה עוד אמרנו, זה לא אחיזה בפנימיות, זה עמידה עם הגב לקיר ואחיזה בלא כלום. משחק, שרירותיות, אחיזת עיניים, כן, כל הדברים האלה שהם ההפך מהציר הדתי הזה שהתחלנו איתו. כן, זה הקריצה האירונית. רבי נחמן לא מתכוון לאמירה יראת שמיים פשטנית, המלמדת שהמקריות מתגלה כהשגחה. כן, יש פנים וחוץ, יש מריטיים ובאמת. הדבר היה נכון, לא הייתה התחזקות, מסירות נפש, למען אידיאל וכולי, חירי חוקה מלהיות כזאת. פה יש ניסוחים, אגב, מה שאני עשיתי פה, אני רציתי להדפיס את זה בצורה יותר מסודרת, אז הלכתי לעקובת. של הגרסה המקורית, ונהלך ברגע שעשו את זה כל מיני תיקונים, ופה אני במחילה, היה נראה לי שהתיקונים קצת מבלבלו אותי לפחות, לכן הבאתי את הגרסה המקורית, ולא משנה כרגע, אבל אני אומר לכם להבא, שנדמה לי שהניסוח הוא נהלך ברגע שהוא קצת מבולבל בפסקה הזאת, פה, כי השאלה מה בדיוק המונחים שהוא משתמש בהם, בנוסח שאני תיקנתי פה לפי המקור, כתוב ככה, התיווך שבין מקריות לעצמיות, איננו ההשגחה האלוקית, אלא אינסופיות שבמקריות עצמה, והתחזקותו משחקו של העני, כמציאות בנויה כאוסף אינסופי של הזדמנויות, כמו מעשה מביטחון, שהמציאות נענית לתמרונים שלו, שניהם אינם מעצבים את נחרצות המציאות, אלא תגובותיהם המגבלות בצירוף לאושר האפשרויות הטמון בהם מובילים להצלחתם. ואז פה זה המשוואה החשובה, בנקודה זו אמורה להיווצר ההערה, מתגלית קוהרנטיות בין מקריות, השגחה ויצירת האדם הלא פנימית המוחצנת, או בין ניכור והצגה לשלו. בואו ננסה שנייה לעשות פה עוד איזה משוואה, הפעם נעשה אותה בכחול כדי להיות מקרים. מה המונחים שיש לנו כאן? מה התיווך ומה הקצוות?
תספר לנו קצת על המסע מביטחון.
אוקיי, שנייה, רק לפני שאני אאבד את החוט פה. יש, להגיד שמקריות זה השגחה, נגיד במונחים שהרב שגר שולל אותם, זה כאילו להגיד, יש מרית העין, שאני אומר שהעולם הוא מבולגן והוא מחולן, ופנים אבל הוא כל הזמן לכל, כן, כמו מגילת אסתר, מאחורי הקלעים, המלך וכו'. מה יש לנו פה? איזה משוואה אחרת אפשר לסרטט? יש מקריות ועצמיות, נכון? שזה כאילו שני ההפכים של הדתיות המורגת פה משמאל, והוא אומר, התיווך ביניהם הוא לא ההשגחה האלוקית, שזה כאילו יהיה ההשגחה שתגיד, זה לא מקריות אלא עצמיות, זה לא סתם, זה הקדוש ברוך הוא מתמרן, עושה את זה ככה אפילו. זה לא ההשגחה האלוקית, אלא מה היא? האינסופיות שבמקריות עצמה והתחזקותו משחקו של העני. זאת אומרת, המקריות יש לה גם איזה מימד אינסופי. והעצמיות פה היא במקום עצמיות יש לנו משחק. עכשיו זה נגיד משהו קורה מבנה שנעשה עם ביטחון. כי מה קורה אם נעשה עם ביטחון? יש שם מלך שהוא אומר מי חי חיים טובים כמוני, הולך להסתובב מתחפושת כמובן בדרכם של מלכים. ורואה מישהו בבית הרוס, יושב כולו מבסוט, בא לבדוק מה אתה כזה מבסוט, שעוד אומר הוא מתפרנס. הוא אומר לו, אני יודע לתקן דברים, הציטוט שהרב שגרם מביא פה, מאוד אוהב את זה, שאני לא יודע לעשות שום דבר מעצמי, אני יכול לתקן דברים שהתקלקלו, וכל יום, והעניין שלו זה שכל יום עובד רק בפיל אותו יום, קונה ארוחה והוא מבסוט וכו'. ואז הוא בא ואומר, אסור לתת דברים לתיקון. כל יום הוא הולך ומבטל את מה שהוא עושה, הוא כל פעם מוצא עבודה אחרת, אקראית החלוטין, כאילו הוא עושה, הוא בא מישהו שנקד אדיר, אומר לו, אני נקד אדיר, שלם לי, וכן הלאה. בסוף, לא צריך את כל הסיפור, הסיפור נגמר, זה קצת אולי כן קשור לעינינו, בסוף הוא מבטל את כל הדברים שלו, אז הוא הולך להיות חייל, והוא עדיין דורש לקבל משכורת כל יום, ואז המלך אומר, אל תתנו משכורת היום לאף אחד, והוא נשאר בלי כלום, אז הוא הולך ומזכיר את הלאו של החרב, ושם במקומו הלאו של עץ, ואז המלך מגלה את זה, אז הוא אומר לו, בוא אתה מחר תוך לבוא, ועשי להורג איזה מישהו. אני אעבוס את הסיפור לחלוטין עכשיו, זה ספוילר מטורף. הוא אומר לו, אתה חייב, הוא מזמין עלי אנשים שיצחקו עליו, כי הוא יודע שיש לו להב מעץ, ואז הוא אומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, הוא לא חף מפשע, הוא אומר לו, לא, לא, תרוג, 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 בסוף הוא אומר, אני נושא עיניים לשמיים, והוא מתפלל להשם שאם האיש הזה חף מפשע, שיהפוך עליו לעץ, וציט אחר, ועליו הוא עץ. עכשיו, מה יוצא לנו מהסיפור
הזה לענייננו?
נכון, שתי מאמרים הקונטוס על הסיפור הזה, ועוד הרבה עוד תיכתב.
שלושה חודשים של חבורה.
אגב, באותו מבוא של צבי מרק, הוא דן בזה שהרבה שנים פקפקו בייחוס של הסיפור הזה, והוא מוכיח שהוא כן מקורי של אבן נחמן. אפילו רב שגר בעצמו נראה לי כותב שהייחוס שלו מפוקפק. אבל בכל מקרה, מה יצא מהסיפור הזה? לכאורה, הבן אדם הזה, יש לו קצת אמירות דתיות כאלה. כתוב כמה פעמים נדמה לי שהוא משליך את עצמו על השם ברך. אבל שום דבר ממה שקורה פה לא מוצג באופן ברור כהשגחה. זאת אומרת, התחושה היא שזה לגמרי מקרי, ושהוא יודע לאלתר. זה אני חושב מכאן לוקחים מזוכם. זאת אומרת, המפגש שלו זה שהוא גמיש, הוא לא כבד, ושהמציאות היא תמיד, תמיד אפשר למצוא איזה קומבינה, אם אתה לא אכפת לך לעבוד בניקוי דירים. אבל ניקוי דירים, תמיד תוכל להסתדר. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא...
זה של השגחה, זה
סיפור לא מסופר כסיפור של השגחה. גם אתה תשחק, וגם הסיפור לא מציג את זה כאילו שהקדוש ברוך הוא זה ששולח לך את הפרנסה כל יום. השפה הדתית שם היא מתוארת כאיזה סוג של דיבור על גבי עולם שהוא עולם של מקריות. והדוגמה של הסוף היא בדיוק הדוגמה, כי מה הוא עושה שם? הוא כאילו לא יכול להתפלל להשם שיציג אותו באורך נס, אבל הוא לא צריך נס, כי הוא יודע לשחק אותה כאילו זה נס. שזה כולם מסביב גם יודעים שזה בדיחה. המלך משחרר אותו כאילו לא מבסוט מהבדיחה. זאת אומרת, כל השימוש לשפה הדתית שם הוא כאיזשהו סוג של כסות על גבי המציאות שהיא משם יש לקוחים המושגים האלה. עכשיו, אני אומר, ההבדל בהקשר של מה שאמרתי קודם, זה שבסיפור שם אין בכלל שום משחק עם עצמיות, הוא פשוט בן אדם הזה אין לו שום, לא אכפת לו כאילו מה תהיה העבודה שלו היום מחר. אין שם תנועה דיאלקטית של הייתי אתמול נגר, כן, או מושגים של סתר, הייתי מלצר ועכשיו אני אלך את משהו אחר ויש איזה עין באמצע, כאילו, לא, כאילו, זה בכלל לא משנה, העיקר זה לאכול ולחיות עוד יום ועוד יום ועוד יום. זה כאילו...
זה הסכמת שלו,
לאכול ועדה. זה לא סיפור, במובן הזה זה לא סיפור על... אין שום דיאלקטיקה עם העצמיות שם, אני חושב. לכן אני חושב לא מכך כשהרב שגר קורא את זה, לפחות מה שהתפרסם בסופו של דבר, הוא קורא את זה כסיפור פוסט-מודרני ומשווה את זה למטריקס, ועוד זה יויין שם, והוא נוגע לזה בעזרת השם. אבל כאן, אני אומר, גם כאן, יש לנו תנועה הזאת, אבל כאן, רב נחמן כן אומר בסוף, שלא, לא שלא. זאת אומרת, בהקשר הזה אני אומר, הסיפור של הביטחון, נניח, הוא כאילו מייתר לחלוטין את השאלות הדתיות, למרות שהוא עדיין משתמש בשפה. הכבדות כאילו ממנו והלאה. ומצד כאן, המתח בין הכבדות הכלילות זה כל העסק של הסיפור. לכן אני אומר, לקרוא אותו ביחס לסתר זה בדיוק התנועה, כי סתר הוא לא סתם מייתר את השפה הדתית, בהקשר הזה אפשר גם להמשיך לשמר אותה, היא לא עושה כלום. אלא הוא במאבק איתה. כאילו, אני רוצה את העצמיות, אבל אני לא יכול להשיג אותה. אין לי אלא לרדוף אחריה ולהיות, המשפט הזה אמרנו, האדם הוא תקווה שנכזבה. כאילו, האדם במעשה ביטחון הוא לא תקווה, הוא לא נכזב. כאילו, הוא חי, חי את היום, בכבשו אותו ממש. עכשיו, פה בדיוק התנוע, מה שהרב שגר כל הנושא פה זה שאיך רב נחמן ניצל מתפיסה בהביוריסטית חילונית. ואיך זה לא יהיה, מה? הרב שגר משתמש בהביוריסטית בצורה עצמאית. עצמאית, והיה גם איזה משהו שיצא לאחרונה שבדרנו על הביטוי הזה, בטענה של שומרי הסף של השפה המשותפת, שזה לא... יש גבול לכמה שאפשר להשתמש במילים בהקשרים לגמרי אידיוסינקרטיים. ביוריסטים מבחינתו זה להגיד ההתנהגות שלך זה מה שעושה אותך. כאילו שזה קצת נגיד קשור לביוריזם
בהקשר המדעי.
זה קשור, אבל זה כאילו נקודה מאוד מסוימת בעניין. בהקשר של מה שאמרנו כאן, זה כאילו להגיד אין פנימיות, יש רק חיצוניות, אבל המנגינה פה היא משמעותית, בגלל שכמו שאמרתי, המשחק של הפנימיות פה בדיוק משחק עם זה, שאני מדבר על החיצוניות ונותן לה את הכובד של הפנימיות, ואם אני אומר אין שום משמעות לכובד, אז אני נמצא במקום אחר לחלוטין. וזה אגב שאלה גדולה על הקריאה של מעשה מביטחון, אבל באיזה מובן זה בכלל קריאה דתית עדיין? כמובן, הקריאה הזאת היא קריאה דתית כי היא עדיין במשחק של העצמיות והכלילות. היא משחקת עם האירוניה הזאת, זה השארית הזיקה של סרטר והשיח הדתי וגם של הרב שגק, ובהקשר הזה, זה בדיוק, לכן אני חושב, הוא אומר, חייבים לשמר את האירוניה, אי אפשר לגלוש. אם אני אגלוש לצד ההוא, אז מה לי ומה זה, שזה כאילו אנחנו נצטרך שנקרא את הקטעים הפוסט-מודרניים, שנצטרך לשאול מה נשאר מהדתיות, אני חושב שנשארו דברים אחרים, לא נשאר התיאור הזה. ואת לא נשאר אפילו המשחק עם הכובד. לא נשאר המשחק של היעדר, נגיד. כמו שהוא בעצמו אומר. עכשיו, ההערה...
לא,
אבל
אתה אומר שכן נשאר?
פה אני חושב שכן.
ואני צריך להמנות
כך
איך זה נשאר.
בואו ננסה לקרוא עד הסוף, ואז ננסה לסכם. אוקיי, יש לנו פה תיאור של הערה מתגלית קוהרנטיות בין מקריות השגחה ויצירת אדם, וצריך את הפרשנות החסידית, והמשוואה פועלת בשני הכיוונים. השגחה איננה אלא, כן, שום משוואה, ההשגחה היא המקריות, בתוספת עשיית את עצמו, אך גם ההפך. הללו הם השגחה, ורק הזיהוי של שניהם יוצר את ההערה.
אך גם ההפך.
אני, ההשגחה, אני לא בטוח שאני מבין פה את הניסוח לגמרי, וגם יכול להיות שזה הניסוח במקור ולא בגרסה ארוחה, אז זה לא בדקתי. ההפך הוא ממש שאתה מנסח את זה הפוך, זאת אומרת, זו משוואה שאתה נע פה בין שני הצדדים, אתה לא יוצר משוואה שההבדל ביניהם נמחק. יש לרוזנצווג יש כאלה וגם להגל, זאת אומרת, להסתכל על המשוואה כאיזושהי תנועה, ולא כאילו 2 או 2 שווה 4, תהפוך את זה, זה לא משנה, נכון? אבל אם אני אומר, האחר הוא אני, או אני הוא האחר, פשוט התקלתי בזה אתמול, כי זה מדובר בשעשע. במשרד החינוך מלמדים שהאחר הוא אני. ויש לעומת זאת הרבה מהצרפתים הפוסט-מודרניים מצטטים שורה של רמבו, אני חושב שהוא אומר אני הוא האחר, שזה כמובן אחר לחלוטין. זאת אומרת, האם האחר הוא אני וכולנו בני אדם, או אני הוא האחר ואף אחד איתנו לא בן אדם.
הוא שבן אמר לשם פירון.
מה?
אמר לו, כאילו, יכול להיות שאתה אומר שהאחר הוא אני, וזה מנחס, אני אומר שהאחר הוא האחר.
זה נכון, זה שלושת האפשרויות.
זה כבר לא, זה כבר יצא מהטול?
אני לא יודע, אני
מוצא לי, זה ספר כזה. זה מהטול,
לכן הלאה, יש הרבה דברים
לעשות.
כבר עשו, כבר
עשו.
למה נזכרנו בזה? בגלל המשוואה. זאת אומרת, מה אני אומר? האם אני אומר, ההשגחה שאתה מכיר מתגלה במקריות ועשיית עצמו וכו'. אז אני אומר, תיקח את העצמיות הזאת, לזה אני קורא השגחה. זה שאלה של מנגינה. מה?
זה חוכמה, אבל בתוך אין באמת רצון, יש חוכמה, אבל תראה חוכמה שבא, אין באמת השגחה,
אלא תראה... כן, אבל אין באמת הזה בדיוק הכיוון של המשוואה.
לא אומר, כאילו,
לא, אני באמת חשוב.
זה לא קשיח, זה שמקריות תוספת מה שהאדם עושה, כאילו. משהו, מקריות פלוס מסף של האדם שווה
השגחה. ברמה האנליטית אתה בחיים לא תגיע להשגחה, גם אם תצרף את המקריות ועשיית עצמו עד מחר, זה בדיוק המשחק, לכן אני אומר, לזה אני קורא השגחה, אני כותב את זה, אני אומר את זה, אבל אז מה קורה? אתה אומר משפט כזה, ואז שני הכתבים שלו, יש להגל תיאור מגניב כזה שאני פעם השתמשתי בו, בהקדמה, יש תרגמו, יש ספר, בהקדמה, אני מרגיש לרוח, הוא מדבר שם על המשפט אלוהים או הטבע של... שפינוזה, כאילו, והוא אומר, איך מבינים משפט כזה? ואז יש לו תיאורים מאוד נכבדים, וזה שהכללי גולש לתוך הפרטי, והפרטי גולש לכללי, מה קורה? כאילו, זה דינמיקה. זה לא משוואה, זה שווה זה וזהו. אז גם פה, אני אומר, אתה כותב משפט כזה, אבל מה קורה? לכן אני חושב צריך להגיד אותו ישר והפוך. להגיד, הזיהוי של שניים יוצא רע, אבל אירוניה מונעת מאדם להשתקף. זאת אומרת, אותה תנועה, אני אומר, לכן אני משווה את זה ממש לרמב"ם, אתה משתמש בשפה דתית ובשפה, לא יודע. או נגיד נסקה את זה אחרת, אתה משתמש בשפה מהותנית ובשפה אינסופית, מפרקת, בו זמנית, מה מתרחש? אתה משתמש בשפה כבדה ובשפה כלילה. זה כן שבדיוק התנועה, לכן הוא כל הזמן חוזר על זה, שאנחנו זקוק לפרשנות של החסידים, וזקוק למונחים של ההשגחה והעצמיות וכו', כדי שהוא לא יגלוש לשפה ביזוריסטית, אחדות הפכים, כן, זאת אומרת, גלות שאינה יכולה להתנסח בגלונים. אם אני אומר המסקנה של הסיפור הזה זה שרם נחמן סובר שאין עצמיות כאילו ואין אמו סרטר אז לא, זה לא מה שהוא אמר כמו שאתה אומר, זה פרשנות לא כנה צד שני, אם אני אומר רם נחמן בעצם מלמד אותנו שאם בן אדם יתאמץ הקדוש ברוך הוא ייתן לו מה שצריך או שבעצם התבואה הייתה שלו כל הזמן כמו הוא רק היה צריך ללכת מסביב כמו האוצר מתחת לזה גם זה ודאי מתסס הסיפור.
אז האירוניה כאילו להחתנה של שני דברים סותרים לכאורה, שמצד אחד השגחה מעצמית עם עצמיות, שזה באמת שלא, ומצד שני, אם אני מבין, אני מסכם, כאילו.
כן, כן, זה לא מסכם.
ומצד שני, באמת יש לך שזה באמת המקריות, כי כאילו שכל שם, המשחק של האני יצר לו את
ה... רגע, עברת על המשפט, עברת פה על המשפט מפורש. זאת הפרחים זו התגלות.
שלא ניתן את התעשייה פמילית? לא,
מה
שכן, אני חושב
תכף מה שחסר לי
בסכסט,
זה הבעיה.
לא, אז לכן הבאתי גם את פלטין, כי פלטין אני מרגיש לצאת אותה תנועה בצורה יותר משועשת.
יותר מילים אותה.
בפחות מילים אותה לטין, אבל אני מרגיש שפה המימד של הבדיחה נותן לזה קצת מנגינה אחרת.
כן.
אבל השאלות שכן צריך לשאול, אני חושב, זה מה יצא מהסיפור הזה, וגם אולי באיזה מובן זה שונה מסרטר. זאת אומרת, בסוף יש לו כל מיני ניסוחים מאוד משונים, כן, נכון? בואו נדלג שנייה על הפסקה האחרונה של הסיפור הזה. כן, הוא אומר, אנחנו מציע לעשות את עצמו, אבל הוא אומר, זה לא לנהוג כאילו, זה לא הפירוש, יש תנאי מוקדם, ופה אני חוזר למה שקצת עלה בהתחלה, התחזקות, התגברות על עצמו. זאת אומרת, יש פה עוד מרכיב שהוא אומר שלעשות את עצמו זה מאמץ. עכשיו פה אני חושב זה עוד נקודה למה שכבר אמרנו, זאת אומרת, אם זה לא מאמץ, זה כאילו אני שומר באיזשהו מקום באופק את העצמיות האמיתית. אני מתכוון, זאת אומרת, המאמץ פה הולך עם השפה הדתית של הכבדות, שנייה. אם אני רק עושה את עצמי כשחקן, אז אני שחקן, אבל אני יודע שיש לי את העצמי האמיתי בצד שמחכה לי שאני אלך הביתה. אבל אם אני יודע שבעצם כל מקום אני רק אעשה את עצמי, אז זה לעשות את עצמי משהו הרבה יותר רציני. כבר לא, זאת אומרת, שתי אפשרויות, או שאני אומר אין שום רצינות בעולם כלל, שזה נגיד לגלוש לקריאה, ואז הכל משחק וכל העולם במה וכו'. אם אני עדיין קצת סרטריאני או קצת דתי, ואני כן חושב שיש לי צורך בעצמיות, לפחות חיפוש אחרי כובד, אז שאלה האם אני יכול לתחום מקום מסוים שהוא העצמי האמיתי שלי והסתדרתי, או שאני אומר, כנראה שמשחק זה דבר מאוד רציני.
ההסבר זה כמו, טוב, הסבר, כאילו, הסבר אורתודוקסי, לא יודע מה שאני, לא יודע, יותר מתוחכם, יגיד, כאילו, זה יש לך את זה, זה כמו, יש לך את זה בכוח ולא בפועל, אצלך באישיות. זאת אומרת, יש שחקן שלא צריך, יש דמות שלא צריך לשחק אותם, גם אם מאוד תרצה. סרטי יגידו לו, כל מה שאני רוצה, אני אצליח להיות שחקן שלו.
אבל מה זה אומר שיש דמויות? האם זה אומר שהתרייק מצוות זה המשחק האמיתי גם כשאני
מרגיש שאני משחק אותם? לא, אתה לא תרייק מצוות.
לא, אני מקווין אם זה משהו מוגדר.
לא, זה לא מוגדר. כל מה שזה קשיח, זה לא קשיח. אתה יכול לשחק לגלות שאתה פתאום יודע לשחק דבר שלא חשבת לפני זה. אבל יש דבר שאתה לא תצליח. זה לא אינסופי ממש, כאילו.
אז אני לא יודע, הסיפור אני חושב הוא לא כל כך מאפשר את זה גם. זאת אומרת, כל אני אנסה לשמר את ההבחנה ולהגיד, יש ברמה של המציאות, יש משהו אחד שהוא תפקיד ומשהו אחר שהוא לא. אז כאילו זה נגיד קצת הדיבורים שדיברנו פעם שעברה, על תנועה הזאת שזה שקירקגור, כשאני יוצא מעצמי, גם אני צריך לבחור בעצמי, אבל בסופו של הדבר שאני בוחר זה עצמי באמת. כן. גם אם הייתי צריך קצת לשחק בשביל זה. כן. פה אני חושב כאילו זה, מה שאני חושב שגם מנסה לחדד פה, וזה נשאר לי עמום, אני מקווה שנוכל לחדד את זה בהמשך, זה שהתנועה הזאת היא כן יוצרת. מגיע לעניינו, זאת אומרת, שזה אני חושב ההבדל בינו לבין סרטר, אני חושב שמה שיצא לסרטר זה שאתה נשאר תמיד בתנועה הזאת, אתה לא יכול לדבר בשפה דתית על המציאות, כי המציאות היא לא מאפשרת אמונה, כמו שהוא אומר באמת, ופה כאילו יש בדיוק את הניסיון להגיד, על המשחק הזה אני אלביש לו בשפה דתית, מה יקרה? ויעבוד או שזה לא יעבוד, כאילו התנועה הדתית משתמרת בתוך תפיסת עולם, נגיד, סרטרית כזאת. ואז השאלה האם המשחק הזה יוצר משהו, שהוא סוג של, כמו שסרטר קרא לזה, הונאה עצמית, נראה לי שזה הוא מדבר.
אבל יש הבדל בין בחירה לבחירה, כאילו, בין תפקיד לתפקיד?
אני חושב שלא בדיוק הבדל בין תפקיד לתפקיד, אלא הבדל של איך אתה משחק אותו. נראה לי שזה מה שאף שגם מדבר פה על המאמץ. אם אני לוקח את זה ברצינות, את הדבר הזה.
כן,
זה לא שצריך להגיד במאמץ.
זה לא משנה איזה תפקיד זה יהיה.
כאילו, המאמץ זה לא אומר שאני אצליח. כאילו, יש דברים שאני לא אצליח, אני לא באמת אצליח.
מה זה אומר להצליח?
אני שומע במאמץ שזה... זה לא סתם, טוב, אני אשחק אותה עכשיו מוסלמי, ואני עכשיו באמת מוסלמי. סתם, אז לא... איזו שאני לא אצליח, אני לא באמת אצליח לשחק אותה דברים
שלנו. לא, לא,
לא. אני מסרטר להגיד שכן, אני
כבר להצליח.
אני זאת שאני אפשר להגיד שצריך מאמץ, זה בדיוק נראה לברוח מסרטר. מסרטר לא אגיד צריך מאמץ, כל עונה עצמית, אין באמת משהו, כל זה משחק. הרב שגור אומר, לא, צריך מאמץ, כי מה רוצה להגיד, זה משהו
סרטר. לא, אבל אני לא חושב שהמאמץ...
שהוא רב שגם מזהה גם משהו מבט חדש, שהוא גם את הסרטר הוא מזהה כאב לצורך העניין, הוא מזהה כאילו כובד. זה לא שהוא שם אותו בניאליסט, בקלות, או שכן,
בבלתי. לא, יש כובד, השאלה אני חושב איפה הכובד יהיה, אני לא יודע בדיוק, זה לא בדיוק המונחים שסרטר דיבר בהם, גם לא שהרב שגר התייחס בהם אליו, אבל יש כובד אצלו במובן שהוא כן חווה את, נגיד, את התקווה, את התקווה שנכזבה. אבל המאמץ אני חושב נמצא קצת במקום אחר, אני חושב שאתה סרטר עדיין נשאר מימן משחקי בכל מה שאתה עשה. לא בגלל שזה לא משחק שמח, אני חושב כאילו שההבדל בין הסיפור הזה לבין סרטר, ובוודאי בין הסיפור הבא, זה שסרטר התנועה היא מאוד טרגית כל הזמן. כאילו זה התנועה, אתה לא יכול להיות מלצר כמו שצריך אף פעם. ולעומת זאת כאן התנועה היא משועשעת, כאילו זה כל הדיבורים של הרב שגר סביב דברים אליהם נעים בדיוק סביב השאלה של באיזה אנרגיה זה נעשה.
בסוף אתה מצליח דרך המשחק הרציני הזה, אתה בסוף מצליח ליצור משהו שהעצמיות משחקית שהיא גם עצמית.
כן, שוב, השאלה מה זה נקרא להצליח, ואיזה מבין, ומה אני דעת
לא, אתה באמת זכית בתבואה, אתה באמת עובד השם.
מה זה אומר לזכות
בתבואה? באמת לעבוד השם.
זה לא צריך להגיד באמת, זה לא יעזור, כי השאלה תהיה מה המדע.
באמת, באמת.
זה התבואה...
המשפטים פה הם נשארים במקום המופל.
כן,
המשפט האחרון, אני אפשר לשבור לב את הראש גם איזה שעה. זה אומר, אנחנו קושר את התנועה הדתית של התגברות העני עם התנועה הקיומית של התגברות על העני. וזה התורה של הצדיק. כאילו, יש פה כל מיני ניסיון לשחק בין כל מיני שפות. אני גם לא יודע לגמרי את דין חשמל מה זה נקרא התגברות העני. אם אני קורא את זה רק המשוואה הזאת, כאילו האמירה, יש לי עצמיות ואני מאמין בה, היא באמת שלי. זה כאילו תהיה התנועה הדתי הבאמת. מצד שני, האופן שבו השגתי אותה הוא עצמו מערער על זה, כי אני יודע שהשגתי אותה דרך משחק.
האמת לא קשה, זאת אומרת, אם יש לו באמת זה עניין קשה.
השאלה תהיה איך אתה מבחין, בסופו של דבר, או פה, בהקשר הזה, איך אתה מבחין לרב נחמן לסרטר. ודאי שהרב שגר חושב שיש הבחנה. אני חושב, כאן, נראה לי כאילו שזה מה שמאפשר לו להגיד שהשפה הדתית פה היא לא סתם עונה עצמית. למרות שהוא כן אומר, בסופו של דבר, שום דבר לא בא בקלות, הכל בא במקריות, מסוג כזה או אחר. אני חושב כאילו, אם נגיד, ודאי שההכרעה פה היא סוג של, אם יש פער בין פנימיות לחיצוניות פה כל הזמן, אז ההכרעה פה היא לכיוון החיצוניות, היא לא במובן שתמצא בסוף את הפנימיות האמיתית.
אין פה את היקיין שמחסות.
אבל
זה חיצוני,
היא לא משמעותית, אלא יש לה גוון צפוי ומבוקש.
אני לא יודע מה הייתי אומר צפוי, אני חושב שהשאלה פה, וזה נגיד במקומות אחרים אני נגיע אליהם בהמשך, הרב של רב יצליח את זה שבצורה יותר בהירה, במובן הזה שהוא שואל את השאלה של היכולת, כי בסדר אתה מניח שאתה לא יכול לנוח במלצרות שלך, כי אין אפשרות להגיע לנחת, וכאילו הרב של רב היה במקומות, הוא באמת מזהה את האמונה עם הנחת, ועם להיות אחד עם עצמך, גם אם זה לא במובן המטאפיזי שהגעת לעצמיות הנכונה, אלא בסופו של דבר זה הופך להיות שאלה פנימית, של האם אני יכול לשמוח במה שאני, כן, יש לו את הניסוחים שהוא אוהב להביא מקמי, שהוא קצת משחק אחר בסדר בהקשר הזה, של שהשאלה היא, איך זה הולך, אם אפשר לחיות את החיים ללא ערעור, לחיות את החיים ללא ערעור, בלי לערער על המקום שאני נמצא בו, בלי לרצות משהו אחר, כאילו זה גם שאלות של סרטר, כאילו וזה, עכשיו הרב שגר בהקשר הזה, הוא ינסה להגיד, נראה לי שכל המהלך של כאן, זה להגיד, לא להגיד, בדתיות יש את זה כי שם יש עצמיות אמיתית, אלא להגיד, בדתיות יש את היכולת לעשות את זה גם על בסיס, גם כשזה משחק, אני לא משחק את זה ככה.
ולמה לפעול רק בדתיות, אתה יכול לפעול גם דבר אחר?
מה זה אומר? לא בדיוק הבנתי.
למה לשחק את זה?
יכול
לשחק
מושג אחר,
לא? הדתיות פה היא לא התוכן של המשחק, אני חושב. הדתיות פה, הדתיות אולי זה לא המילה, המילה זה אמונה. זאת אומרת, האמונה פה זה היכולת להגיע לאיזשהו סוג של עצמיות, גם לגבי המשחק הזה. בהקשר הזה זה לא בא להצדיק את הסוג מסוים של התנהלות לפני אחרת. את השאלה לא תהיה אם כדאי לי להישאר דתי או להיות חילוני, כמו שסרטר אומר, השאלה היא לא אם להאמין או לא להאמין. השאלה זה אם אתה מסוגל לעשות מעצמך משהו. ובהקשר הזה, זה לא משנה מה אתה עושה עם עצמך. השאלה אם אתה יכול או לא. זה לא יעזור לך לא לכיוון הדתי ולא לכיוון החילוני, נראה לי. בהקשר הזה, זה ניטרלי. אם שם ירוויח יותר מהמאמר הזה, זה החילוני, זה שאלה. בואו נקרא קצת פלטין, אבל נו, מה קורה? הסיפור הוא יותר מוכר. פה זה ממש בקצרה, נכון? גם זה מתאר, כן, זה ממש מקביל בעזר הדברים של רב נחמן. זה מזכיר לו, זה התודעה של רב נחמן, וזה הכנפיים, ואותם רעיונות, וסרטר. הכנפיים זה המגלה טפח ומכסה טפח, זה התורה על סמך
ג'מי. אבל למה עשה
מעורך? לא, לא, זה אחרת, זה מלא איזה כנפיים אחרות. הכנפיים שם הוא דורש אותם כגילוי וכיסוי, זה כאילו הכנפיים, כי בשניים יחסי רגליו ובשניים יחסי פניו, וזה מדרש ומגניב, כאילו שההתעופפות קשורה להגיד לתנועה של הגילוי וכיסוי, שהכנפיים זה זאת. כשאומר הוא חקיין, הוא משקף את מה שהוא אינו, הוא חי את מה שהינו ומה שאינו, במונחים של סרטר זה כשל. בכל זאת, לפעמים זה לגדיחה, נכון? בואו נדבר שנייה על הסיומים, נכון? יש סיום אחד, המלך כועס ומעניש. ואז הוא אומר, זה לא טוב, כי אז יוצא זה מצטרך, נכון? ברור שאתה תהיה תאהב אותו, נכון? סיפור שני, זה שהמלך ייתן לו בדיחה כנגדו. נכון? זה מעניין. מה היה קורה בסיפור הזה?
זה שלילה קצת מוחלטת לאפשרות
שהמלך
פשוט
יערוג
אותו.
כן.
מה, זה לא הלוך אופציה? לא, להרוג אותו זה...
לא, זה יכול להיות אחר את מציאות, אבל פשוט לא סיפור.
לא, מה היה קורה? מה זה שלילה? הרי בסופו של דבר אתה שואל את עצמך מה זה נותן לך הסיפור הזה, מול מה אתה מדביק אותו. כמשל ליחסי הקדוש ברוך הוא והאדם, זה מוציא את המלך רע.
נשמע לי שבשלוש האופציות הזאת אין את הדין הקשה.
נכון, אבל לא היה אתה מספר סיפור שבה אתה עושה צחוק והורגים אותך. כאילו, למה זה? זה כאילו ברור, נכון? מי שעושה צחוק והורגים אותו, מי שלא תרח בערב שבת, תאכל אותו בשבת, זה פשוט.
יש מה, ברז לפעולה.
אחרת לא היה אתה מספר את הסיפור. ברור שהדמות של הצייר האמיתי היא לא מעניינת, נכון? יופי, מספר לך סיפור הזה שהיה פעם מישהו צייר, וצייר צייר יפה, והוא קיבל שחר.
זה סיפור יקס.
מה הסיפור? ואנחנו כבר יודעים, אנחנו
רואים את אז היה שם דיון, כאילו, בין אסתי. אמרה, מה הסיפור הזה? הוא לא חינוכי, כאילו.
זה מספק. הוא לא חינוכי בהחלט.
כן.
זה הייתה מסקנה גם, כאילו זה היה נראה לי, ניסו כאילו להפוך את זה קצת.
להפוך את
זה. אמרה מזה, אמרה מ...
במור גלי?
לא, מתקור.
אמרם?
קליימן,
קליימן, כן.
אז הוא ניסה קצת לסנגר.
כמה ניר. זה, מההקשר הזה, ודאי שהוא מערער על כל החוקיות הדתית, נכון? כאילו זה בעצם זה שהגיבור שלו הוא החקיין. ולא הצייר, גם לא כתוב אגב אם הוא נתן פרס לצייר אמיתי או לא. אבל זה, בואו נסתכל שנייה, זה מקרה שיותר מעניין אותי. למה לתת לו כסף פיקטיבי, זה לא... נגיד מה היה קורה מפעלת הממשל, אם היה נותן לו כסף פיקטיבי?
זה אומר שזה מאוד שקול.
ומה?
לא, זה גם צריך להתחיל, כאילו זה הפך להיות משהו רואה לפני כן, אין פה תקבידות כאילו. למה? כבר עשית את הבדיחה, קיבלת בדיחה חזרה, וכאילו לא נשאר שום דבר.
לא הצלחת, המשחק שלך לא יצא ממש ממשי.
כן, בדיוק.
נכון, לא, זה באמת, אני חושב, זה אני חושב משהו, לא שרף שגם מבין פה.
המשחק שלך ייצור משהו אמיתי.
זה התחדש לי מההשוואה בין שני הסיפורים, בגלל ש... כי נדמה לי שפעמים קודמות שקראתי זה באמת לא היה לי ברור. זאת אומרת, מה היה קורה, אם זה בדיחה, ואם הסיפור הזה בא כולו להצדיק את הבדיחה, זה אדם מה שאומר גם יהיה בדחן, אבל בהקשר הזה זה בדיוק המשחק, שזה לשחק עם השפה הדתית והשפה האחרונית. זאת אומרת, זה לא היה אירוני אם זה היה נגמר ככה. שזה היה פשוט, זה היה משמר את ההבחנה בין מי שטרח מקבל, מי שעושה צחוקים מקבל צחוקים, אוקיי.
לא, השפה שגם עושה לזה על העלאה.
מה, שזה
היה... הסוף האמיתי זה שהוא באמת הביא לו את הכסף והמראה, וזה היה כסף אמיתי.
אני חושב... שזה היה כסף אמיתי. כמשחק של טוב לב, של איך קוראים את זה.
זה רואיזם, תאמין?
לא, לא, שוב, מה שאומר שגם מנסח את זה, שהסיום, שהוא שילם לו כסף פיקטיבי, אבל זה הכסף האמיתי. ברור שבתוך המבנה של הסיפור, אם היית כותב את זה, זה היה נראה כמו שהוא מציע בהתחלה, נכון? מה ההבדל בין האופציה הזאת למה שכתוב? באיזה מובן הוא היה הופך לכסף האמיתי? כמו מה שאמרנו קודם, מתי אתה יודע שזה הצליח? זה כאילו דברים, כמו שאומר, זה לא נכנס לשפה, זה בדיוק התנועה האירונית. לכן כשאנחנו אומרים, כאילו, צריך לחשוב לבד מה הסוף של הסיפור, כי זה בעצם משליך את זה לך, הוא אומר, מה אתה היית נותן לו? איך אתה מתייחס לדמות הזאת? זה בעצם השאלה, האם הסיפור הזה הוא לא חינוכי או לא. זה בדיוק העניין. עכשיו, באופן כללי, התורה הזאת, לי הייתה יותר ברורה, כי היא לכאורה מדברת מושגים אחרים, היא לא מדברת על עצמיות, לפחות לא בקטע שבו הוא... החוויה שלי מהספר הזה, אני חוזר לקריאה הראשונה, שבה הייתי מבין כל פסקה שלישית בה. כאילו הייתי קורא מה פסקאות ולא מבין מה מדבר, ואז, את זה אני מבין, הנה, הוא הזכיר פה את הרמח"ל, את זה למדתי. וכל הדיבורים, אז כאילו גם פה, אני אומר, המקום שהבנתי, זה המקום שבו מדבר מושגים קצת אחרים, במה שנמצא פה, ש... הבדיחה היא וריאציה על ביטול היש, פה עברנו למושגים קצת אובייקטיביים, אונתולוגיים, צמצום וכו', נכון, אלוקים לא צריך את היש. ולכן לעשות עבודה מצחיקה, זה סוג של אינסוף מול הסופי, זה מונחים קצת יותר פשוטים, אני חושב. בהקשר הזה, כאילו, זה היה הכניסה שלי לסיפור. בכל זאת, בסופו של דבר, כמו שאמרנו קודם, המשוואה הזאת היא בדיוק באה להגיד, שלדבר על מושגים האלה של אינסופי וסופי, בסדר, בוא נדבר על עצמיות, זה שם הדברים בוערים, נכון? זה נראה לי המקום. רב נחמן שגר כל הזמן מדגיש את זה, רב נחמן מדבר על עצמו, לא מדבר על העבודה הדתית. בהקשר של העבודה הדתית יש אמירות חסידיות כאלה.
הוא בעצם אמר את הקלאסית שהמתח של רב נחמן זה בין הדמות שמסתכלים עליו כמין של הבעל שם טוב, שהכל בא בקלות.
זה נכון, זה יכול להיות קצת בהקשר הזה, שאלה מה זה אומר זה בא בקלות. אפשר לקרוא את זה גם על הרקע הזה. זה עצמו כאילו שאלה, כמו השאלה שלה באמת, באיזה מובן, למה הוא חושב שהוא לא אמיתי? כאילו, למה אתה שאתה לא אמיתי? האחרים כן אמיתי? מכירים את הסיפור הזה של הרב שמחה בונה עם הרב זרב שגרה בזכיר? עם השיקור הזה שהם מלבישים אותו בגדי כומר?
כן.
אז גם שמחה בונה אומר את זה על הצדיקים. מה שקורה שם זה שזה משל, אני לא זוכר איך הוא בדיוק מציג את הפתיחה.
לא, יש שיקור פשוט שמוטל לנוסע בעגלה של השיר נוסעת, והוא רואה פתאום אני מוטל. הוא אומר להם, אני שיקור מוטל, בוא נחציד לאנשים שלו, תכניס אותו לחדר, הלבישו אותו כמו כומר,
ו... שימו אותו בחדר של הכומר, כאילו.
אז התייחסו לה כמו כומר. אז הוא קם בבוקר ואומר לו שלום אדוני הכומר, אז הוא אומר לעצמו, אתה אומר אני לא כומר, ואז הוא אומר, אבל מתייחסים אליי כמו כומר, אז אולי אני כן כומר. אז הוא אומר, אני אעשה לעצמי מבחן לראות אם אני כומר. אני אביא ספרים של כמרים, אם אני אצליח לקרוא אני כומר, אם אני לא אצליח לקרוא אני לא כומר.
מביא ולא מצליח
לקרוא, אז אומר, למרות, אני לא כלומר, כנראה שיש גם כמרים שלא יודעים לקרוא.
לא, אני אגיד, לא יודעת, אבל כולם לא יודעים.
כולם לא יודעים.
זה
נשמע
תהליך הפוך מהאינדיק, בדיוק.
עכשיו, זה, אם אני זוכר, הקדמה של רב שמחה בונה והסיום, אין מה העניין הסיפור, לא, כי מה כתוב שם?
אין סיום,
זה סיום. לא, לא. כשיש לזה גרסאות, אני מגיע לגרסא עם שר הסקל, כי זה משל הצדיקים.
לא, אבל המשל הוא מי שיודע בעצמו שאין אורבי, ואנשים קוראים לו אורבי, גם כן, הוא בעצמו מסופק עם אורבי או לא. בתחילה בוחן לומד ברזין דאורייתא, ורואה שאין יכול ללמוד בהם. אף על פי כן קוראים לו אורבי, אתה לא מבין, 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 אתה לא מבין.
הפתיחה, יש לה פתיחה?
יש פתיחה למשנה של
השם. רגע,
זה זכרתי.
מיישב את עצמו שבאמת הוא רבי, ומה שאינו יכול ללמוד, רוזן דורד, נעשה כופר, ומה ששום צדיק אינו יכול ללמוד כלל. זה הפוך, יש צדיק אמיתי שבאמת יודע.
אבל הפתיחה של המשנה, לדעתי, המשנה שהרי אומרת, כל מי שעושה את עצמו נעשה באמת.
מה?
המשנה היא, זה בדיוק התזות שלנו, המשנה שהוא מביא את זה עליה, מי שעושה את עצמו זה חיגר.
טוב, נראה שכמובן
סופו שיהיה כזה.
יש פה את זה.
אה, אז שאלה, איך אתה מושך? אה, אני לא יודע, רב שמחה בונה מסיחיון, לדעתי הוא גם כן היה מאוד במקומות האלה.
לא, אם אתה עושה את עצמך קויף, אתה מסייק את הרבי יד, בסוף אתה קויף.
אין בסוף, זה רבי.
לא.
קויף שאת בקומר.
נראה לי גם בשביל זה, מי שאינו חיגר ועושה את עצמו חיגר, מקבל עונשה שעשה חיגר, כמו קינקה, מתחילה עושה את עצמו.
אז הוא שואל, נכון?
ועשה כופר בעיה, זה שאין בעצם אף רבי בעולם.
לא, אבל
כך. כולם עושים עצמו, מה
שעשה כופר. הגיסה שאני מכיר שהרב דרק סביב פה לפעמים, שיש בהתחלה שאלה, וחיזו הצדק, שבגלל שהוא עושה את עצמו יהפוך להיות באמת. ואז הוא אומר, כן, לא יודע, זה קניה באמת. עכשיו, מה זה אומר? שכל הרב עצם כאילו, מה הוא מקבל? לא יודע, אז הוא, אנחנו מדברים על טקסטים באוויר. צריך עיון משנת רבי שמחה אמונים. והזכרתי בזה אבל, כי יש גם שפת אמת נגיד, שהוא מאוד דומה, שגם אני, שהוא אומר, יש לו כמה דרושים כאלה, שגם המדרש על זה, על ה... יש כמה מדרשים סביב בעלותך, על הנרות, מה אנחנו מילים לקדוש ברוך הוא, על המלך שבא עם כל הפנסים שלו, ואז בעל הבית מחביא את הכלים שהוא הכין, מכירים? צריך להנרות. יכול להיות, אני לא זוכר שום ביזר. יש לו כמה, יש לו דרשה גם על לך כי לכך נוצרת, בגלל שאהרון מתבייש. כאילו שהוא חוזר על אותו רעיון, שאתה לא יכול לעשות עבודה דתית אם אתה, לא, אם אתה חושב שהיא באמת. אתה חייב כאילו להרגיש שזה לא מספיק, לבטל את מה שעשית, או לא מושגים של בדיחה, כי הוא לא כנראה היה בדחן, אבל כן מושגים של בושה ושל זלזול נגיד, ומה שאתה עושה תוך כדי. אתה חייב לעשות ולהרגיש שאתה לא מתאים, או שמה שאתה עושה לא מספיק. כי אחרת מה אתה מגשים פה את האלוקות בכל מיני מעשים משונים. עכשיו זה כאילו אומר תנועה שנמצאת על ציר מסוים. אני מרגיש שהמימד של העצמיות מכניס פה עוד איזשהו מטען, כי בדיוק דרך השפה של סרטי, אני חושב זה הופך את משהו שאתה מבין שהקוטב הזה של העצמיות והקוטב המסוים הוא הופך את כאילו משהו הכרחי שאי אפשר בלעדיו. זאת אומרת, מה... זה לא רק השאלה התיאולוגית של אלוקים או אינסופי, איך אני אגש אליו עם מעשים סופיים, אלא אני לא אינסופי, ובכל זאת אני רוצה להיות מישהו, נכון? כאילו אני רוצה להיות מישהו ואני לא יכול, זה בעצם מה שמתואר כאן. התרגום של זה למונחי מונחי עצמיות, הדיבורים של סרטר, ההנחה היא שאנחנו תמיד מחפשים להתגשם, מחפשים לשחק איזשהו תפקיד כדי להיות מישהו בעולם, ויש איזשהו המימד האינסופי או המימד שלנו, נכון? המימד של החירות, של הרפלקסיה. מה?
סרטר רביעי דאש על אירופה, ככה זה נשמע.
לא הבנתי?
מסרטר רביעי דאש.
למה?
אין לאף אחד עצמיות, הכל זה משחק.
נגיד מישהו שמשחק את זה ברצינות.
לא, אבל אומרים כן, מישהו שאומר שבאמת זה רציני, באמת יש אלוקים, באמת עורקים על זה.
יש לו איזה ז'ק דיבורים כאלה, על הקנאה של האירופי, ומי שמאמין באמת.
לא, נראה, סבורה, צריך להתבונן בו.
סבורה, שצריך להתבונן בה.
כמאס,
שאני אומר לכם. מה אני רוצה לומר לסיכום העניין הזה? אני אומר, מה שאני רוצה להדגיש פה, שהתנועה פה גם בתוך הסיפור הקצר הזה, היא בין השפה הדתית, כאילו שהבעיה זה האלה אינסופי והמעשים הדתיים, לבין השפה שהיא יותר שפה אנושית, של עצמיות מול חירות. וכאילו בסופו של דבר אני מגיש הרב שגם מושך את הדיון החסידי המופשט לדיון הקיומי. ושוב כאילו אותו משחק בתוך הדיון הקיומי, האם אני, אם העצמיות שמבטרים עליה, כאילו נגיד לוותר על המצוות בהקשר הזה, אוקיי, לוותר על המצוות, נדחק עליהן, בסדר. בואו תראה אותך צוחק על עצמך. זה מה שהופך את הסיפור ליותר מעניין. לצחוק על משהו שהוא באמת, מצד אחד הוא באמת נחוס לך, מצד שני, אם אתה קצת נכנס לראש הסרטן, אתה מבין שהוא לא באמת היה קיים אף פעם, הדבר שאותו ביטל, אתה נכון? זה כל המשחק פה. ביטול העני זה ביטול שמשהו לא קיים, לכן, כשאולי קצת הפוך, זה לא ממש עבודה, נכון? המשחק של העבודה והמאמץ נמצא גם פה. המאמץ הקליל של הראשון איננו פחות מאמץ מאשר של השני. כן, הביטול העני והמושגים הרציניים, כאילו להתייחס אליו כרציני, זה נהיה משהו מצחיק. אבל בצד שלי, לעשות צחוק מדברים רציניים זה אתגר לא פשוט, בגלל שאתה לא יכול לשמור את הרצינות כל הזמן באיזה כיס אחורי. למעשה אני אומר, אני אנסה כאילו לנסות לסכם את זה, ואני אומר, ננסה לחדד את זה דרך טקסטים אחרים, בתקווה שהם מתחברים, יתחברו לנו, כי המושגים הם קצת שונים. אני מרגיש שיש פה איזושהי תנועה מהשפה הדתית המהותנית נקרא לזה, שגם כשהיא עוברת גלגול קיומי והפנמה חסידית וכו', היא כבר לא מדברת על אובייקטים, מדברת על עצמיות, היא עדיין משמרת איזשהו מימד, כאילו יש איזה זיקוק של מה זה אומר דתיות נקיד, וזה מזדקק למהותנות, זה מזדקק לכובד, אני חושב. ועכשיו באופן כללי, כמו שכבר דיברנו, הרב שגר עדיין מזהה דתיות עם משמעות, נקרא לזה, במובן הכי רחב. ואז השאלה היא, עד כמה אתה יכול ללכת עם ההפשטה ועם האינסופיות וכמו שדיברנו על התנועה לקראת שלב גבוה יותר, שהגבוה יותר בפעמים זה השלב הפחות מוגבל ופחות מוגדר, אני חושב שזה הוקטור. ועדיין שיהיה לזה משמעות. וזה נגיד יהיה האתגר של השלב הפוסט-מודרני, שכאילו נגיד מה שיש כאן זה עדיין איזשהו משחק עם ההיעדר והכיסופים נקרא לזה. את התנועה הזאת בין השפה הדתית לשפה החילונית, היא משמרת כאילו את הכיסופים למשמעות ולנוכחות, שזה גם התנועה שסרטר מתאר. והשאלה אם אפשר לצאת ממנה, וכן לאחוז במשהו, להגיע לאיזה מנוחת הנפש, זה אני חושב כן דברים שהוא עדיין מחפש אותם. אז אנחנו נראה את המשך של המשחק הזה בדרשות של פורים, שם נכנס גורם נוסף שזה שאפשר להשתכר, ואז כאילו זה הופך לתנועה יותר מורכבת בין הזמני השחרות לזמני הפיכחון. נראה את זה בהקשר הוא. נראה לי שמה שנעשה, נגיד את זה כי נתחיל במשהו גדול ואז נתמצם בהמשך השבוע, שתי דרשות שנראה לי מרכזיות לעניין שאפשר לעבוד איתם שם, זו הדרשה שנדמה לי השנייה שם, שנקראת הידיעה שאינה יודעת, אני אשלח לכם את זה עכשיו, שהיא דרשה קצרה וממוקדת, ממש איזה סוג של נוסחה כזאת של כל הספר, ויש דרשה יותר עמוקה, שזה גם יותר קל וגם יותר קשה, שנקראת הדו קיבלו בימי אחשוורוש, ששם יש קצת הפלגה עם פרויד ופה ושם עניינים, אבל אתם תראו, הדיונים, בסופו של דבר אותם דיונים, ונדבר על זה קצת דרך המושגים של זה, נראה דרך זה איך נתגלגל הלאה. שכוח.